טוב, שלום לכולם. אנחנו היום בשיעור הראשון נסיים בעזרת השם את סוגיית התורה והאדם ונמשיך לשלב הבא. אם תסתכלו רגע בחוברת, אז סוגיית התורה והאדם מסתיימת בעמוד 70, נכון? בעמוד 70, שם אנחנו מסיימים. אז יש לנו עוד מקור אחד בעמוד 65, מקור מספר 2. רוצה להעיר איזה הערה אחת על המקור הזה שכדאי להכיר אותו, וסיכום של הדברים בעמוד 70, מקורות 1 ו-2, ואחר כך אנחנו נמשיך לשלב הבא, עמל תורה. בסדר? אז היום אנחנו רוצים בשיעור הראשון לסיים את סוגיית התורה והאדם, או במילים אחרות, איך האדם מגלה את התורני האלוהי הייחודי לו. אז כל מה שדיברנו על עיוני ומעשי, קודש וחול, שני סוגי האדם, ארבעה סוגי האדם בישראל על פי הנציב, כל מה שדיברנו כאן באריכות, רבי שמעון, רבי ישמעאל, מאמר חובת תלמוד תורה, כל הסוגיה הזאת. אז יש עוד קטע קצר בעין היה, שהוא מבוסס על פי גמרא במסכת ברכות, שעוסקת בסוגיה אחרת, אבל שם הגמרא אומרת, בדף 23, עמוד 65, אמרנו פסקה 2 בצד שמאל. הגמרא אומרת, שם מחלקת את כל מלאכות שבת לכמה קבוצות. יש מלאכות שבת שהן קשורות לאכילה, יש מלאכות של שבת שקשורות לביגוד, לעשיית בגדים, למשל סוגיות שקשורות לאכילה, חרישה, זריעה, קצירה, אדישה וכו'. סוגיות שקשורות לביגוד, הריגה, תביעה וכדומה. אז לגבי שני סוגי המלאכות האלה, ועוד, שם הגמרא אומרת, אם תסתכלו רגע במקור מספר 2 בגמרא, הוא היה אומר, בן זומא היה אומר שם בגמרא, כמה יגיעות יגע האדם הראשון, חרש, זרע, קצר, זה סוג מלאכה אחד, גזז, טבע, הרג, זה סוג מלאכה שני. המלאכות הראשונות קשורות, כמו שאמרנו, לאכילה, והשניות קשורות יותר להריגת בגדים, ודעה שלישית, יש שם כמה גרסות בגמרא, ומוצא אני כל אומנויות שוקדות. אז יש דעה שזה סוג שלישי של אנשים, אומנויות שוקדות, תכף יתברר, וכולי, ואומר הרע, ואומר את הגמרא, אומר שם בן זומא, ואני משכים ומוצא כל אלו לפניי. כלומר, אני מוצא גם את אותם אלה שהם שייכים לסוגיית האכילה, גם את אלה ששייכים לסוגיית ההריגה, וגם את אלה ששייכים לאומנויות שונות. טוב, אז הקטע הזה בעין היה, הוא מאוד נקודתי ביחס למה שעשינו פה, אבל חשוב להכיר את הפסקה הזו. אז בואו נראה. מצד חילוקי המקצועות הצריכים לעבודת יישובו של עולם, מוכרח הוא חילוק התכונות שכל אחד ואחד ייפה לו הקדוש ברוך הוא אומנותו בפניו. זאת אומרת, היות והקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו פיזור כישרונות. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, כי הם מפוזרים הכישרונות. כי ריבוי הכישרונות ופיזור הכישרונות מבטא זוויות אלוהיות שונות. והקדוש ברוך הוא רוצה איזושהי הכללה של כל הכישרונות האלה. אז היות והקדוש ברוך הוא רוצה להופיע באין סוף או אין ספור זוויות, ואין ספור הזוויות האלה אמורות להתגלות על ידי בני אדם בעולם, אז הקדוש ברוך הוא היה צריך למקד את אין ספור הכישרונות האלה בתוך נפשות אנושיות. ולכן הקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות, וממילא כל אחד מבני אדם יש לו כישרונות מרכזיים וכישרונות שוליים, כמו שדיברנו באריכות, והוא מוציא מהכוח לפועל את הכישרונות הללו, ואז ממילא הוא צריך להוציא מהכוח לפועל את הכישרון המיוחד שלו, או את הכישרונות המרכזיים המיוחדים שלו, על ידי מקצוע מיוחד. כלומר, המקצוע שבו האדם עוסק, חושף בעצם את התכונה הכישרונית שלו, אבל תכף נראה, הרבה מעבר לעניין של המקצוע, אלא איזה ממד יותר עמוק בנפש. אז מצד חילוקי המקצועות הצריכים לעבודת יישובו של עולם, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו אין ספור הופעות. אין ספור ההופעות האלה הם באים לידי ביטוי על ידי פיזור הכישרונות. פיזור הכישרונות יצא לפועל על ידי חילוק המקצועות. וכל אחד הקדוש ברוך הוא יפה לו, יפה מלשון יופי, הוא רואה את זה כיפה ונאה לו, יפה את אומנותו בפניו. כל אחד הוא מאוד מזדהה ומרגיש נוח ומרגיש טוב ומרגיש סיפוק עם מה שהוא עוסק. כי המקצוע הפרקטי שבו הוא עוסק מוציא מהכוח לפועל את התכונה שלו, שהתכונה שלו זה המעמד התורני האלוהי המתגלה דרכו. וכולי, כל הסכמה הזאת, כל מה שדיברנו כאן. בסדר? אז מצד חילוקי המקצועות הצריכים לעבודת יישובו של עולם, מוכרח הוא חילוק התכונות חילוק המקצועות הוא תוצאה של חילוק התכונות, הוא תוצאה של מיצוי כישרונות, הוא תוצאה של הרמוניה כלל אלוהית וכו', שכל אחד ואחד יפעל לו הקדוש ברוך הוא בנותו בפניו. עכשיו שימו לב, הרב מחלק כאן לפי הפסקה פה, שלושה סוגי כישרונות. אפשר לעשות זור והדבק ממה שנראה פה ביחס למה שכבר למדנו, אבל יש כאן איזה, הייתי אומר, חידוד קצת אחר. זה יהיה נוטה יותר לצרכים החומריים הפשוטים. פת לאכול, כבר נסביר. ומזה הסתעפו מקצועות מלאכה שונים, שאלה 11 כמדומני מלאכות שקשורות להכנת האוכל, חרישה, זריעה, קצירה, דישה וכו'. שלבירוע של כל אחת מהן בתוך מקצוע של פת לאכול, והתייחדותה באדם אחד להיות מסור אליה, צריך נטייה מיוחדת, כלומר, אפשר לומר, נטייה בתוך הנטייה, תת נטייה כזאת, שלצורך הנטייה צריך שתהיה נפשו מיוחדת ומוכשרת לכך, ועל פיה ייוולד שינוי גם כן בדעותיה ותכונותיה. זה ממד אחד. ממד שני, ועל אחת כמה וכמה בחילוק המקצועות היותר רחוקות זו מזו, כמו הנטייה לצרכים אנושיים כעניין הבגדים, שבהם יש כבר צירוף של יופי ומוסריות עם התועלת החומרי, זה סוג שני, כבר נסביר, של להיות נוטה בכישרונות מיוחדים ומובדלים יותר, וזה ההבדל גורר אחר ההבדל של נטיות ושל מידות ודעות. חלק שלישי, ומה נאמר או מה נאמר עוד למקצוע המתרחב באומנות, על דבר או באומנות, על דבר הרחבת החיים, בדברים שבאו רק להרחיב דעתו של אדם, ככל חוכמות היופי, הציור, הזמרה וכיוצא באלה, שהם בכלל האומנויות, שהבדלי הכישרונות אי אפשר שיצאו לאור, כי הם על ידי הבדלי תכונות. אז בואו נעשה סדר. בואו נתחיל קודם כל בסוג, בטיפוס האנושי הראשון. הטיפוס האנושי הראשון לפי הפסקה כאן, זה אדם שנוטה לצרכים החומריים הפשוטים. יש אדם שיש לו אישיות, נקרא לו תועלתית. אישיות שרוצה לממש את התועלת, את הצורך, את ההכרח. למשל, פת לאכול, זה דבר הכרחי או לא? כן, אפשר להסתדר בלי לחם? לא. זאת אומרת, יש מקצועות שהן מקצועות הכרחיים. וממילא הקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא נפשות אנושיות כאלה, שיש להם בנפש איזושהי נטייה כזאת למיצוי ההכרח הקיומי של האדם. בעולם מודרני טכנולוגי כמו שלנו, ההכרחים לא מסתכמים בפת לאכול. נכון? חשמל. זה לא פת, זה לא פת, אבל זה הכרחי. אנחנו לא רואים את עצמנו חיים כמו לפני 500 שנה. נכון? זאת אומרת, יש נפשות כאלה שהן נפשות מאוד הכרחיות, מאוד מעשיות, מאוד פרקטיות, מאוד תועלתיות, אפשר גם להוסיף יותר מזה, מאוד רוצות תוצאות עכשיו. זה לא מאמין וזורע. אני מסובב את המנורה בבית המנורה, אור, יהיה אור, יפה מאוד. אני רואה את התוצאה. פת לאכול, זה סוג אישיות כזאת, של אדם שמגלה את האלוהי שבו דרך הפרקטיקה המעשית ההכרחית. אם אני מחבר את זה לרבי ישמעאל ורבי שמעון, אם אני מחבר את זה למאמר חובת תלמוד תורה ברב, אם אני מחבר את זה לכל מה שלמדנו כאן וכו', אז אם האישיות הזאת יוצאת אל הפועל בצינור התורני שלה, התורני במובן הדתי שלה, איך היא תהיה? איך היא תראה? מהו הדבר הכי הכרחי לאדם הנקרא דתי? המינימום, הלכה. נכון? אז הנפש המעשית, הפרקטית, התועלתית, ההכרחית הזאת, היא נפש כזאת שתבטא את עולמה הדתי בעניין ההלכתי. בין אם זה קיומי או בין אם זה לימודי. לכן אמרתי שזה משיק, אבל זה קצת שונה. אז יש נפשות כאלה, שהן נפשות הכרחיות. וכשהם יפגשו, כשהנפשות האלה תפגושנה, נפשות מסוג אחר, שתכף נראה שהן שייכות יותר להרחבת החיים ולמשהו לא הכרחי בחיים, אפשר להסתדר בלעדיו, אבל הוא מרחיב את הנפש, כמו האומנויות השונות, ציור, אפשר להסתדר בלי ציור בקיר, הנה, אני לא רואה פה את הציור בקיר. נכון. אפשר להסתדר בלי איזה נגינה בכינור, אני לא רואה שמשהו כרגע מנגן בכינור. אפשר להסתדר בלי. אפשר להסתדר בלי לקרוא ספר. אז יש נפשות שנפשות הכרחיות, פרקטיות, מעשיות, תועלתיות, זה סוג אחד, ולכן כשהנפש הזאת תופיע את האלוהי שבה, היא צריכה להופיע את האלוהי הזה לפי אופיה, והיא לא פוזלת החוץ על הצדדים ואומרת, רגע, אבל שם החיים נראים לי יותר רחבים, יותר מעניינים, יותר מאתגרים, יותר מעונגים ופחות הכרחיים. זאת הנפש של פלוני. והקדוש ברוך הוא, אם נחזור רגע להגדרת המושג תורה, איך האלוהים מתגלה דרכך? האלוהים מתגלה דרכך אם אתה נפש. וזה לא שחור לבן כמו שאני מציג את זה כרגע, תכף נייצר פסיפס יותר שלם, אז יהיה ברור שזה קצת מורכב יותר, אבל אם האישיות היא נפש שנוטה לצרכים חומריים פשוטים, אז היא תהיה בחינת פת לאכול. זאת נפש שתכין לחם. כי הלחם הוא הקיומי של האדם. הקיומי הפיזי ההישרדותי. וכמו שאמרנו לפני כמה דקות, אם נעביר את זה למישור הדתי, זה הנפש שהיא עוסקת בקיומי הדתי, זה מה אלוהים אומר לך לעשות. זהו. כן, ירון. כי האלף בית של היהדות זה מה אלוהים דורש מאימך ברמה הפרקטית. מה שאדם, האדם הממוצע, אני לא אומר שזה נכון. אני לא אומר שזה נכון, אני אומר מה אנשים חושבים. כן? אדם חושב, אתה שואל טוב, אתה אומר נכון. אדם חושב, אם היית שואל אדם ברחוב, מה זה אדם דתי? שורה אחרונה, שולחן ערוך. זהו. אני לא אומר שזה נכון, תכף נראה, שלושה סוגי נפשות. שלושת סוגי הנפשות האלה שמתגלים במקצועות חול, יתגלו גם במקצועות קודש, נראה עוד מעט. כלומר, החשבון שעשינו בתחילת הדרך, עם רבי ישמעאל ורבי שמעון, עם העיוני והמעשי, העיוני והמעשי הזה זה קשור לפה. תכף, תנו לי עוד 10 דקות, זה יתברר יותר. כן, אביב, רציתי להגיד משהו. טוב, אז אם כן, סוג אחד של נפשות, זה סוג כזה שעסוק בצרכים החומריים הפשוטים, כלומר, בעצם הקיום וההישרדות. כרגע אנחנו מדברים על הממד החומרי, אבל זה יכול להופיע גם בממד הרוחני. בכל אופן, הייתי קורא לזה נפשות יותר מעשיות, יותר תועלתיות, מחפשות את התועלת, מה יצא לי מזה, ובפרט שיצא לי מזה צריך להופיע עכשיו, כי אני צריך עכשיו לממש את מה שיצא לי מזה. בסדר? זה סוג אחד של נפשות. סוג שלישי של נפשות, אני בכוונה הולך לכיוון, לצד הנגדי, כמו שהתחלנו כבר להזכיר, זה אומנות. מה זה אומנות? אומנות זה אותם הכוחות, או אותה הנטייה, שמרחיבה את החיים. זאת אומרת, ומה נאמר עוד למקצוע המתרחב באומנות על דבר הרחבת החיים? בדברים שבאו רק להרחיב דעתו של אדם, ככל חוכמות היופי, אסתטיקה, הציור, הזמרה, אפשר להוסיף היום התיאטרון, הספרות וכו'. גם הספורט היום הוא נהפך להיות חלק מזה. שבאו רק להרחיב דעתו של אדם ככל חוכמות היופי, הציור, הזמרה וכיוצא באלה, שהם בכלל האומנויות, שהם בכלל האומנויות. זה סוג שני של נפשות שהם לא מסתפקים בהכרח הקיומי, הם לא מסתפקים בצרכים התועלתיים הממשיים של החיים, הנפש שלהם אפשר לומר יותר רחבה, והנפש הרחבה הזאת היא נזקקת לביטויים יותר מעונגים, יותר מותריים, יותר רחבים. אתם רוצים שאני ארחיב רגע איזה חצי מילה על זה? מה? אם אפשר, עדר היקר. ועל הדרך עולת ראייה א'. דרך אגב, מי כותב פה את כל הנספחים? מה אמרנו? אביב, אתה כותב?
שי.
מי? אתה כותב רון? לא, אין מצב. עדר היקר אין פה? אז גם עולת ראייה א'. טוב, אז בואו נתחיל רגע בעל פה. הרב כותב באחת ההקדמות, אני רוצה רגע להקדים, הרב כותב באחת ההקדמות בעדר היקר, שהאדם מורכב, כידוע, מתוכן רוחני ומתוכן חומרי. התוכן הרוחני שלו נקרא נשמת אלוהים. התוכן החומרי שלו, תודה, נקרא אפר מן האדמה. ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. זאת אומרת, האדם בעצם כלול משני הממדים, הממד האלוהי הרוחני והממד הטבעי, החומרי. אומר הרב, אפשר לומר, לא האמנתי שהחדר הזה עומד בלי ידר היקר, איך יכול להיות? איך הקירות עומדים בלי ידר היקר? אם אין פה מאמר הדור, איך זה יכול להיות? אבל שכר פסיעות יש. שכר פסיעות. איך? אחד, שתיים. טוב, אז תפתח רגע, אביב, שיהיה גם לכם, תפתחו רגע. בהקדמות, יש כמה הקדמות לעדר היקר, הקדמה א', זאת סוגיה שצריכה שיעור שלם, אני רוצה להתמקד בה לא יותר מ-5-7 דקות, אף על פי שהיא מאוד חשובה, עדר היקר, פרק הקדמה א', עמוד כף א', בסדר? עמוד כף א'. אני קורא, בעת התמוטטות הרוח יושפל איש, איש אמרו חכמים תמיד לשון חשיבות, נכון? מהי החשיבות של האדם? התוכן הרוחני שלו. התוכן הרוחני שאמור להתבטא בכלים החומריים, בין אם זה פרט או אומה וכדומה. אז בעת התמוטטות הרוח, כשאנחנו רואים שהממד הרוחני, בחינת נשמת החיים שבאדם, מתמוטט, ובני אדם מסתפקים רק בממד החומרי, הקיומי, התועלתי, מה שדיברנו מקודם, ההכרחי, הקיומי, הפיזי, אז בעת התמוטטות הרוח, בקיצור, בוא נתרגם את זה במילים פשוטות. כשאתה רואה חברה שמה שמעניין אותה זה הפרנסה והכלכלה, החיים הפיזיים, והפרנסה והכלכלה ברמת עצם הקיום החומרי ללא הערכים והתכנים האלוקיים, תדע לך, בעת התמוטטות הרוח, יושפל איש. האיש, איש, החשיבות של האדם, הושפלה, כי הממד היותר מעלה שבה נעלה. תכף נראה, זה מסובך קצת. בעת התמוטטות הרוח יושפל איש. ואז מה? שאלת החיים, מה מטרת החיים, תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה. שאלת החיים תהפך לשאלה טכנית, מכנית הכוונה כאן טכנית, נמוכה, כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החמר, האדם. האדם, בצד החומרי שלו, כמו שלמדנו פעם של הגננת, כמשל, זה בעצם מים ואדמה, אדמה ומים שהפכו לבוץ וקיבלנו אפר מן האדמה. מה הדבר המינימלי, ההכרחי, כדי שהאדם יוכל לחיות במקום מסוים? חום. נכון? אם קר מדי, אתה לא יכול לחיות. חום. תינוק שבא לאוויר העולם, דבר ראשון צריך לדאוג לחום. חום גוף, חום המעטפת של הגוף, הבגד, חום החדר, וכדומה. כלומר, הקיום ההכרחי הבסיסי של האדם, זה בעצם קודם כל חום הגוף, וחום הבית שבו הוא חי. אז האדם, כשאיבד את ממד הרוח שבו, הופך להיות איזה מין בית מחמר, האדם כבית מחמר, כמשל הגננת, אדמה ומים, שנהפכו לחמר, אז האדם הוא סך הכל בית מחמר, שצריך עכשיו לחמם את הבית הזה, כי זה הקיום ההישרדותי הכי בסיסי, ולכן כל שאלת החיים הופכת להיות, איך אני משיג עצים? כדי להסיק את התנור, איך קוראים לזה אמרנו? פרנסה. זהו, ואז החיים, חיים שלמים, מכוונים רק להשגת הפרנסה. איך לחמם את בית החמר של האדם שהוא, שאתה צריך בשבילו להשיג עצים. להשיג בגימל עצים, כדי להשיג עצים לחמם את התנור. אומר הרב, והעצים הללו עולים ביוקר, כל זה הקדמה למשפט שאנחנו רוצים להגיע. והעצים הללו עולים ביוקר, מפני שהם לחם. הנה, פת לאכול. זה לחם, זה הכרחי, זה קיומי. אין ברירה. אז אתה, אדם צריך להשקיע מאמצים, אדם יכול לכוון חיים שלמים. בזמן, במאמצים, בכוח וכו', כדי רק בשביל הממד הזה שנקרא פרנסה. על כן רבה היא העבודה להשיגה, מיות והעצים הללו עולים ביוקר, מפני שהם לחם, על כן רבה היא העבודה להשיגה. עכשיו שימו לב, עד לכאן הקדמה, עכשיו הגענו לנקודה. אמנם, אז בעת התמוטטות הרוח יושפל איש. כלומר, יכולה להיות מציאות אנושית שמפקירה את הממד הרוחני מן האדם, ומסתפקת בממד החומרי, ואז האדם מכוון את כל חייו על הציר הזה שנקרא השגת עצים להסיק את התנור הקטן, קרי פרנסה. אומר הרב, רגע, זה יותר מורכב. למה? אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות. בבית יש גם בדרך כלל חלונות. אתה לא יכול להסתפק רק בחום, אתה צריך גם אוויר ואור. בלי אוויר אתה מת. נכון שחם לך, אבל אין אוויר אתה מת. האוויר והאור זה המשל לממד הרוחני שבאדם. האדם הוא לא רק איזה בית מחמר שצריך לחמם אותו. יש בבית הזה חלונות, והחלונות האלה מכניסים אור ואוויר. כלומר, האדם האמיתי יודע, כן, עכשיו אני משל, האדם האמיתי יודע לזהות שהוא לא יכול להסתפק להוציא מהכוח אל הפועל רק את הממד החומרי, הקיומי, ההכרחי, בחינת לחם לאכול, פת לאכול. הוא לא יכול לכוון את כל החיים על ציר הפרנסה. יש לו הרי איזה משהו באישיות שלו. נקרא לו נשמה, נקרא לו צ'יפופו, לא משנה. יש איזה ממד מסוים באישיות שלו, שהממד הזה רוצה גם הוא פרנסה. גם הוא רוצה לצאת לידי ביטוי, גם הוא רוצה לצאת אל הפועל. והממד הזה זה הממד הרוחני שלו. קוראים היום לזה תרבות. נכון? תכף נראה. עכשיו, הממד הרוחני הזה, ברגע שאתה מוטטת את הרוח, בית התמוטטות הרוח יושפל איש, ושאלת אחרי הופכת רק לשאלה מכנית. אבל האדם הזה יש לו חלונות. אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות, איך קוראים לזה היום? Windows, נכון? שעל ידם נכנסים קרני אורה. אז כל הזמן יש איזה כניסה של איזה ממד יותר עליון מאשר ההכרחי, הקיומי, הפיזי, שמנקר לך במוח ובלב. עכשיו, אם אנחנו הולכים למשל, ולבית הזה יש חלונות ונכנס אוויר ואור, והחלונות האלה, האוויר והאור הזה, מעצבנים אותי, כי זה מפריע לי. להתמקד בתנור הקטן. אז מה הפתרון לחלונות האלה? פשוט, לקרוא לניסים להביא בלוקים, לסגור את החלונות. סתמתי את החלונות, אין חלונות. יפה. האם האדם יכול לסתום את חלונות הנשמה שלו? כן? לא, עובדה שלא, תכף נראה. אורל, תראה, עובדה שלא. אומר הרב, אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות, שעל ידם נכנסים קרני אורה, והם מפריעים את המנוחה השוממה שבקרבו, איזה מין מנוחה של שממה, כי הממד הרוחני חסר כאן. על כן, עכשיו שימו לב איזה הברקה של הרב, על כן צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות הללו. איך האדם הנקרא מודרני סותם את החלונות הרוחניים כשהוא לא רוצה אלוהים, אבל מצד שני הוא לא יכול להסתפק בציר החומרי ההכרחי של הפרנסה, וכל הזמן מנקר בו משהו, איזה ממד פנימי באישיות שלו, שאומר לו אני לא יכול להיות חמור עבודה כל החיים. זה כן או לא? כן. אז מה המנגנון שהאדם המציא? מה שנקרא תחליף נשמה. לא, טלוויזיה זה מילה חיצונית. או אומר הרב, אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות של אדם נכנסים קרני האורה ומפרים את המנוחה השומה שבקרבו, על כן צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות הללו. אז לסתום את הקיר, את החלונות בקיר זה אפשר, לסתום את חלונות הנפש זה אתה לא יכול. אז מה הפתרון? שעל פי הכרח זה, איזה הכרח? על פי ההכרח הרוחני שבאדם, נוצרו כל החוכמות היפות. מה זה חוכמות היפות? אומנויות. הרב קורא בכמה מקומות לאומנויות חוכמות יפות. זה חוכמות שהן מעבר להכרחי של החיים, מעבר לקיומי. זה מרחיב את הדעת, ציור, צילום, מוזיקה, ספרות וכו'. שעל פי הכרח זה נוצרו כל החוכמות היפות להמתת הזמן. טוב, אז האם הרב מזלזל באומנויות? לא אמרנו. אבל הרב כאן אומר שהאדם המתוחכם מצא לעצמו תחליפי נשמה בצורה כזאת של ביטוי אומנותי של כוחות החיים הנפשיים שלו כתחליף לנשמה שלו. האם מישהו יצא מקונצרט פעם? היית פעם מקונצרט? היית מנגן בתזמורת? וואו. וזה כלי? למה לא התקנת אותנו בזה? יפה. אבל אז אתה ניגנת. אבל האם ראית את האנשים שיצאו מה... כן, כן. איך אדם יוצא מ... נכון? לא, לא מצחיק. משהו מתרחב אצלו בנפש. אדם קורא, באמת? הנה, חצוצרן אומר לך. איך יוצא אדם ממשחק ספורט לשיטתו של הספורט או אוהד הספורט? נכון? איך יוצא אדם אחרי שהוא שומע מוזיקה טובה, קורא ספר טוב, רואה הצגה טובה? משהו מתרחב בנפש. כלומר, בעצם הייתי אומר ככה, האומנויות השונות זה המטרנה במקום חלב אם. האדם המודרני יודע שהוא לא יכול להסתפק בפת לאכול, כי יש משהו עמוק מאוד בנפשו שזוקק את ההופעה הרוחנית הזאת. הוא לא רוצה שתחת הכותרת אלוהים תופיע ההופעה הרוחנית הנשמתית, אז הוא מסתפק בביטויים הנפשיים של ההופעה הזאת. ולכן היום, אני לא צריך בכלל, ולכן כל מה שקוראים היום תרבות, כן? התרבות, הספרות והתיאטרון והמוזיקה, כל העולם הזה שקוראים לו תרבות, זאת האלטרנטיבה, חד ושלום, לתורה. כן, היום התרבות הגיעה גם לחנויות טבעוניות וצמחוניות, גם שם זה כבר, אפילו האוכל נהפך כבר לתרבות. נכון? יש ביטוי אפילו, יש לזה ביטויים, בשם עוד לא יודע איך קוראים לזה, כן? אוכל, מה שנקרא, אוכל תרבותי, יש לזה שם, איך קוראים לזה? אקסלוסיבי, לא, יש לזה שם אחר. לא, לא, יש. בקיצור, אפילו האוכל הקיומי הפך כבר להיות... איזה תוכן של תרבות. עכשיו, אנחנו לא מזלזלים. לא מזלזלים באוכל בריא, יצאתי בסדר איתו. ולא מזלזלים בחצוצרה, ולא מזלזלים בספרות, ולא במוזיקה וכו'. אבל לא יכול להיות שזה יהיה תחליף נשמה. אז אם כן, בואו נסכם רגע. אם כן, סוג אישיות אחת, הכרחיות. בדרך כלל קיומית, יהיו לה ביטויים גם בממד הדתי. סוג אישיות אחרת, חיים רחבים, חיים מעונגים, אומנויות שמעבר להכרח. הם מעבר לקיומי, מעבר להישרדותי. זה סוג שני. אם נשליך את זה למקצוע דתי, איך נקרא לזה? אם ההכרחי הוא הלכה, איך נקרא לזה? אגדה. איזה רעיונות, מופשטים, רוחניים, עליונים. נכון? עכשיו הגענו לנקודה המרכזית. אומר הרב, אבל בתווך, בין פת לאכול לבין האומנויות השונות, יש בגד ללבוש. עכשיו תראו, זה מדהים מה שכאן רב אומר. בגד ללבוש, מה זה בגד? חבר'ה, כמה תועליות יש לבגדים? בואו נתחיל מלמטה למעלה. תועלת ראשונה, קודם כל, הגנה מקור. זה מזכיר לנו את מה? הגנה מקור זה מזכיר לנו מה? את פת לאכול, את התנור. הלאה, דבר שני? איך? סליחה? להתכסות למה? צניעות. צניעות זה כבר עניין מוסרי, אלוהי. נעזור רגע את זה, נחזור אליו עוד 10 שניות. לפני העניין המוסרי האלוהי. איך? לא, הגנה מהשמש זה הגנה מחום או מקור, לא משנה כרגע. איך? אסתטיקה, הוא אומר לך. זאת אומרת, מצד אחד הבגד יש בו 3 ממדים, שימו לב. יש בו ממד אחד שהוא הממד של הגנה מקור או מחום. זה פת לאכול, זה ההכרחי הקיומי. מצד שני, יש בו את הממד, נקרא לו, של האומנויות, שהוא הממד האסתטי, נכון? ומצד שלישי, אומר שמואל בצדק, יש בו את הממד המוסרי אלוהי, צניעות. ככה גם? לפני הדייט. כן. תראו רגע מה אומר הרב. תראו מה אומר הרב, חבר'ה, זה דברים נפלאים פה. הבגדים, תחזרו רגע, בואו נחזור אלינו שנייה. רק שלא תלך עם צעצוע. בואו. לא, כי הבנות יודעות לזהות. לא כזה. תסתכלו רגע שנייה לגבי הבגדים, שורה 10 מלמעלה. ועל אחת כמה וכמה בחילוק המקצועות היותר רחוקים זה מזה, כמו הנטייה לצרכים אנושיים, כעניין הבגדים, עכשיו תראו איך הרב אומר בחצי משפט את מה שאמרנו, אבל תכף נשלים את זה ממקום אחר, שנייה שנייה, שבהם יש כבר צירוף של יופי, אסתטיקה, אומנויות, ומוסריות, שמואל, צניעות, אלוקית, ועם התועלת החומרי, התועלת החומרי, הגנה מקור. אני רוצה רגע ברשותכם להשלים את זה, כי דברים נפלאים ממש. בברכות השחר בעולת ראייה, על ברכת מלביש ערומים, שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, מלביש ערומים. מה אנחנו מברכים בעצם? תראו, דברים מיוחדים ביותר. זה מופיע בעולת ראייה חלק א', עמוד עין ב'. בסדר? אדם קם בבוקר, מברך ברוך את השם אלוהינו מלך העולם, מלביש ערומים. על מה הברכה בעצם? מה, תודה רבה שהלבשת אותי מצד מה? מצד הגנה מקור? מצד אסתטיקה? מצד המוסריות? מצד מה? אומר הרב, הערום, זה שהאדם חד ושלום יכול להיות ערום, כלומר לא לבוש, וזה לא רק בגדים, אלא כל סוגי הלבושים שאדם מתלבש, כן? אבל כרגע נדבר על הבגדים ונעשה אחר כך גזור והדבק לכל ההשלכות של זה. הערום, שהוא מרשים בנו, רושם בנו, רושם של גנאי והיעדר הכבוד המנוגד לתפארת האדם. כלומר, יש איזו נטייה מוסרית בסיסית בנפש האדם, שמתוך הנטייה הזאת יש לו איזו הרגשה בריאה, הרגשה טבעית, שלהיות ערום יש בזה בעיה לבריאה שנקראת אדם. בעלי חיים הולכים ערומים, בסדר? אבל בני אדם, אם האדם הוא נורמלי, יש לו איזו הרגשה בריאה, איזו נטייה בסיסית, שזה לא נורמלי שאדם הולך ערום. אז הערום הוא רושם בנו רושם של גנאי והיעדר הכבוד, היעדר כובד, היעדר משקל, היעדר חשיבות, המנוגד לתפארת האדם. המהר"ל אומר, אני חייב להגיד מחצי משפט כדי להשלים את זה כבר בשלב הזה, המהר"ל אומר שלמה האדם צריך להתלבש, כל הלכות צניעות, מה הרעיון שלהם? שאם היות והאדם הוא מאוד מתרשם ממה שהוא רואה מבחינה חיצונית, נכון? כשאני רואה אדם פעם ראשונה בחיי, ממה אני מתרשם? איך שהוא נראה. זהו, אז יש לאדם, יש באדם איזה נטייה להתרשם מאוד מהמפגש החיצוני עם הדברים, בפרט המפגש הראשוני החיצוני, נכון? יפה, אם אדם היה הולך חס ושלום ערום, והוא היה רואה במפגש החיצוני את הגוף שלו, זה מה שהוא רואה. אז הוא היה רואה למשל את השרירים שלו, או את הקוביות. אז הוא היה מאוד מתרשם מזה. אומר המהר"ל, צריך לחסות את הגוף, משפט עקרוני מאוד, כדי ליצור פרופורציה נכונה, בין הגוף לבין מה שמעבר לגוף באדם. תכסה את הגוף, על פי כלל הלכות צניעות, כדי, ולא יותר מדי, כי צריך לתת מקום לגוף, אבל תכסה את הגוף מה שצריך, וזה ייצור את הפרופורציה המדויקת בין הגוף לבין מה שהוא על באלף ובעין גוף. אז הלכות צניעות זה לא כי אנחנו מזלזלים בגוף. הלכות צניעות זה להופיע את הגוף בערכו המדויק, כדי שלא נתרשם ממנו יותר מדי, וכדי לא להתרשם יותר מדי, צריך לכסות קצת את הגוף כדי שלא נתפעל מזה יותר מדי. זה היסוד של הלכות צניעות. אז יש באדם איזה נטייה לדעת את מעלתו המוסרית, השכלית, הבחירה החופשית, ודאי הקדושתית אלוהית. האדם הוא מוסרי, הוא בוחר חופשי, הוא שכלי, הוא אלוהי. זה מותר האדם מן הבהמה. אז לא יכול להיות שלא תהיה נטייה שמבטאת את כל זה. הנטייה שמבטאת את כל זה זה לחסות את הגוף, כי ברגע שהגוף בולט יותר מדי, אני יכול להתרשם יותר מדי מהצד החייתי שבי. זה הלכות צניעות, רק שנייה אחת. אז העירום שהוא רושם בנו רושם של גנאי והיעדר הכבוד המנוגד לתפארת האדם, איננו מוכרחים להתגונן נגדו בלבושנו. כשאדם קם בבוקר אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלביש ערומי, מה הוא מכוון? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שבראת בנו נטייה מוסרית, מקף אלוהית, שיוצרת אצלנו את התחושה ואת ההרגשה הבסיסית האלמנטרית של להיות ערום, זה לא נורמלי, כי זה מסלק מאיתנו את מעלתנו האנושית אלוהית. מישהו כיוון את הכוונה הזאת פעם בהלביש ערומי? הכוונה הראשונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שיש לי הגנה מקור ומחום. יפה מאוד. הכוונה השנייה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זה בעיקר לבן אדם ממין נקבה. איזה אסתטיקה. יפה מאוד. אבל המדרגה השלישית, אומר שמואל בצדק, זאת המדרגה המוסרית אלוהית. הבגד, עכשיו בואו נחבר רגע אלינו, כבר נחזור למלביש ערומים. הבגד, הוא משלב את פת לאכול ואומנות, ומוסיף על זה את הצד האלוקי. אז יש אדם שיש לו נטייה הכרחית, פת לאכול. יש אדם יש לו נטייה מותרית, אומנויות. ויש אדם, שאולי רובנו ככולנו, זה אדם שהכוחות האלה מופיעים אצלו ביחד. גם מצד אחד, וכמשל בגד, מצד אחד הגנה מהקור, מצד שני אסתטיקה, זה הפת לאכול והאומנויות, ומצד שלישי ולמעלה מכל זה, הממד המוסרי, האלוהי. עכשיו, כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, זה מה שבן זומא אומר. האם אני אישיות של פת לאכול? האם אני אישיות של אומנות? האם אני אישיות של בגד ללבוש? כשבגד ללבוש הוא המכליל את שניהם והמוסיף עליהם את הקומה האלוהית. אבל אני חייב לקרוא לכם עוד טיפה בעולת ראייה, אי אפשר לוותר על זה, דברים מופלאים. וההכרח המוסרי הזה, להיות לבוש, כמשל, זה לא רק הבגד, כן, זה כל הלכות צניעות, בנפש וכו'. וההכרח המוסרי הזה אשר נטע בקרבנו, יוצר האדם, אחרי שכבר נקבע המושג שהעירום הוא דבר ששולל את הכבוד, את הכובד, את המשקל, את הערך, את החשיבות האנושית והאלוקית, זה ההכרח בעצמו, ההכרח המוסרי הזה, הנפשי הזה, הנטייה הבריאה הנורמלית הזאת, זה ההכרח בעצמו, מתת אלוהים, וזה מתנת השם. המעיד על זיו הנשמה, האצולה מזוהר כבוד של מעלה, החיה בקרבנו וחופפת עלינו. ולכן אומר הרב, הנה תוכן הברכה הזאת, כפולו. קודם כל, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, מלביש ערומים, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שבראת אותנו בריאה כזאת, שנבדלת משאר הנבראים בטבע, שיש לה חוש מוסרי אלוהי, שמזהה את היעדר הכבוד אם הגוף לא מולבש, כלומר אם לא ייווצר יחסים הנכונים בין קודש לחול, בין רוחני לגשמי, בין אלוהי לטבעי. זאת הכוונה יותר פנימית במלביש ערומים. הודעה על החוש הנפשי העדין שלנו, שנטע השם בקרבנו, על ידי שיננו על ידו מתלבשים הלבושי כבוד. זה דבר אחד, הודעה ראשונה. הודעה שנייה ברמה הפרקטית, תארו לעצמכם שלאדם היה את החוש המוסרי הזה, ולא היה לו את האמצעים הטכניים להלביש את עצמו. אין בגדים טכני, אין צמר, אין פשטן. אי אפשר לתפור בגדים, להירוג באלף בגדים. אז החוש המוסרי הזה לא יכול לצאת אל הפועל באופן מעשי. אומר הרב, האדם צריך לכוון מלביש ערומים, לא רק על החוש המוסרי, אלא גם שהקב"ה זימן לנו את האפשרויות הטכניות כדי ליצור בגדים, לטוות ולהירוג בגדים שיופיעו בפועל את החוש המוסרי הזה. ועל ההזמנה החומרית המציאותית בפועל, שממציא יוצר כל ברוך הוא בחסדו לבריאותיו האנושיות, את הבגדים לחסות את מרומיהם. בשני הדרכים הללו ביחד, סיכום, בשני הדרכים הללו ביחד, דרך הנטייה הרוחנית, חוש הכבוד המוסרי, ודרך ההזדמנות החומרית, שכבר הוא מזמן לנו את האפשרויות הטכניות לממש את החוש המוסרי הזה על ידי יצירת בגדים בפועל, באופן טכני, פועל צור העולמי מחיי החיים ברכו את פעולת חסדו הגדול, שאנו מברכים עליה, מלביש ערומי. מה אומרים על זה? מדהים, לא? מדהים. זאת אומרת, אז בואו נחזור רגע אלינו. מה? זה הפשט. זה פשט הברכה. זה לא איזה דרשה, זה פשט הברכה. יוצא לפי זה, בואו נסכם רגע, בואו נחזור לנושא שלנו. אז יש נפשות שהן נפשות תועלתיות מעשיות. מקף עם ההשלכה הדתית, כמו שדיברנו. יש נפשות שהן נפשות מעונגות, מותריות, רחבות, אומנויות. ויש נפשות שכנראה זה רוב ככל הנפשות, שהן נפשות שכוללות בתוכן את שני הממדים האלה. וגם כמובן את הממד האלוהי. עכשיו, כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, בבירור התורני של, אם השוגה שלנו פה זה התורה והאדם, איך אדם מגלה את התורני האלוהי שלו לפי נטיות הנפש שלו, איך אני מגלה את התורה, את הממד התורני האלוהי שבי בקודש ובחול, רבי שמעון ורבי ישמעאל, לפי הנפש הספציפית הזאת. רבותיי, אתם מבינים את הנקודה? השאלה התורנית האלוהית שאדם צריך לשאול את עצמו, אם אלוהי, עד שלא נוצרתי אני כדאי, עכשיו שנוצרתי אני כדאי, אני כדאי למה? אז כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו בתוך המשולש הזה איפה הוא נמצא, ואיך הוא מגלה את הצד הדתי ואת הצד המעשי, מתוך הנטייה הנפשית הזאת. ואם יבוא האדם ויאמר, הקדוש ברוך הוא, אתה מסבך לי את החיים. אין לי כוח לעשות את הבירור הזה. גדול עליי, מורכב עליי, תן לי לזרום. אומר הרב, תקפצו רגע ברשותכם לעמוד 70, נראה כבר הפסקה. אומר הרב, מקור מספר 2, מוסר אביך. זה נראה, זה נראה בטבע המציאות. תראו, זה משפט אדיר. שכל כוח שנמצא בכל דבר וטבעו לפעול, הוא פועל בהכרח. תגידו, אחד התקרב לאש. נשרף, מת, חס ושלום, בורדן האמת. בא לעולם האמת, בא בטענה לריבונו של עולם, למה נשרפתי? תשובה? כי התקרבת לאש, יותר מדי. יפה, טענה שנייה, אחד הדליק מדורה, עמד במרחק קילומטר מהמדורה, לא התחמם, מת מקור. בא בטענה לאלוהים, למה מתתי מקור? מה אומר הקדוש ברוך הוא? למה לא התקרבת? זאת אומרת, עכשיו אני משאל, אם הקדוש ברוך הוא ברא כוח האש בעולם, כוח האש מחמם, מאיר, להבדיל, שורף או לא מועיל. כלומר, זה שהאש היא מחממת ומאירה, זה עובדה, זה ה-DNA של הכוח הזה בעולם, הטבע הזה שנקרא אש. יפה, איפה נמצאת השאלה? השאלה נמצאת לא בחפצה של האש, זה החפצה, השאלה נמצאת בגברה. אני כאדם, האם אני משתמש באש הזאת נכון? או משתמש באש הזו, לא נכון. אם אני אתקרב יותר מדי, חס ושלום יכול להישרף, אתרחק יותר מדי, יכול לא להתחמם. המסקנה, הכוח פועל, ואני צריך פשוט לכוון את עצמי ביחס לכוח שפועל באופן הנכון. עד לכאן העיקרון. אומר הרב, כמו שזה נכון בכוחות הטבע, זה נכון בכוחות הנפש. כוחות הנפש הנמצאים בטבע האדם, הם כוחות פעילים, כמו שהאש מחממת ומהירה, כוחות הנפש פעילים. התפקיד של האדם זה מה? לכוון אותם, נכון. אדם לא יכול להגיד, תשמע, הכוחות האלה נמצאים באפסנאות, הפעלתי את השלטר, כרגע זה פה, זה לא עובד. כשאני, יהיה לי כוח, כשאני אצא לפנסיה, כשיהיה לי כוח, תפל בזה, אני אטפל בזה. אבל כרגע, 60 שנה, זה כרגע בפוז, לא קורה כלום, עוד 60 שנה אני אתעורר לבירור הזה. חביבי, זה לא נכון. הכוחות האלה הם כוחות פעילים, הם כוחות אקטיביים. אתה לא תכוון אותם נכון, מי יודע לאן זה יגיע. אדם שיש לו נטייה, כמשל, של נפש, של פת לאכול, והוא לא יוציא את הנטייה הזאת מהכוח אל הפועל, כי הוא עכשיו אין לו כוח לברר לעצמו את הבירור הזה, הנטייה הזאת תפעל אצלו ותביא אותו לקטסטרופות. וכן להפך, אדם שיש לו נטייה של אומנות, כמשל, חיים יותר מרווחים, והוא לא יברר את הבירור הזה, והוא ייתן לכוח הזה לפעול באופן עצמאי, כמו שהרב אומר עוד מעט נקרא כמה שורות, כמו ספינה ללא קברנית, הספינה שטה, רק אין קברנית שמנהל אותה. אדם לא יכול להגיד לעצמו, כל מה שאנחנו לומדים פה בשבוע וחצי האחרון, בסוגיה הזאת, התורה והאדם, אדם לא יכול להגיד לעצמו, הבירור הזה הוא כבד עליי, הוא גדול עליי, הוא קשה לי. אין דבר כזה. טוב, אני קורא. זה נראה בטבע המציאות, שכל כוח שנמצא בכל דבר וטבעו לפעול, כוחות פעילים בטבע, בין אם זה כוחות טבעיים, או כוחות היסטוריים, או כוחות נפשיים בנפש האדם, כמו שאנחנו מדברים, כל כוח שנמצא בכל דבר וטבעו לפעול, הוא פועל בהכרח. הוא פועל על חמתנו, ללא בחירתנו. הוא לא שואל אותנו אם לפעול. כל אחד מאיתנו מכיר באופן כללי, אמור להכיר את ה-DNA הבסיסי של האישיות שלו, של כישרונות החיים שלו והתכונות הנפש שלו. וכל אחד מאיתנו יודע שכשהכוחות האלה אתה לא מכוון אותם נכון, הם משפריצים. וכשהם משפריצים, לפעמים לטוב, לפעמים לפחות טוב. כן או לא? כן. וכיוון שהוא פועל, ולא מחכה שיפעילו אותו, הוא לא יושב באפסנאות על המדף, הוא אקטיבי, וכיוון שהוא פועל, אם יזדמנו לו מצבים, אם נסדר אותו, שפעולתו תהיה מסודרת אל השלמות ותכלית הנרצה, יפעול טוב, ואם לא יתנהג כפי הסדר והתכלית, יפעול הריסות ורע על ידי תנועתו. אני מדלג רגע, מקוצר הזמן, כי אנחנו הבטחנו הפסקה, עמודה אמצעית, שורה ראשונה למעלה. לכן יש ללמוד שכל מי שיש בו איזה כוח מיוחד, מה זה כל מי? כל אדם יש בו כוחות מיוחדים. זה הנושא שלנו פה בשבוע האחרון. כל אדם יש בו את התורה האלוהית הייחודית, לא מתוך המכנה המשותף שדיברנו עליו באריכות רבה. שכל מי שיש בו איזה כוח מיוחד, צריך להוציאו לשלמותו כפי האפשר לו. ואם הוא לא עושה את זה, ואם לאו, הרי לא די שאינו מוציא ממנו תועלת, אלא הוא פועל בלבול סדרים והפסדים גדולים בכל דרכי הנהגתו. אומר יואל, זה בדיוק הדצחם. כלומר, מה שדיברנו על הדצחמי, ישראל, מה שדיברנו במדבר שור על הדצחמי ביחסי דומם צומח חי אדם ישראל, רמת הכלל, אותו דבר ברמת הפרט. מצוין. יופי. אתה מבין מה שהוא אמר?
לא.
מה לא, דניאל? הוא אומר, טוב. יואל אומר שכמו שלמדנו שהכוחות הנמצאים בכל נברא נמצאים לפי מדרגתו, אתה זוכר? צד האדם שבישראל הוא לא העתקה של האדם שבאדם, הוא לפי ערך ישראל. צד החיה שבאדם הוא לא העתקה של החיה שבחי, של החי שבחיה, הוא לפי ערך האדם. אז אם האדם לא יהיה אדם, אז הוא גם לא יהיה חי. אם ישראל לא יהיה ישראל, אז הוא גם לא יהיה אדם. זוכר את החשבון הזה? יפה. אומר יואל, אז אותו דבר גם ברמת הפרט. כלומר, אם יואל לא יהיה יואל, הוא לא יהיה דניאל, הוא יהיה יותר גרוע מדניאל. ואם דניאל לא יהיה דניאל, הוא לא יהיה יואל, הוא יותר גרוע מיואל. זה מה שהוא אמר בעצם. טוב, אני חושב שהפסקה הזאת בסוף מוסר אביך, דלת דלת, היא מסכמת קצת את כל הסוגיה שלמדנו, שבעצם כל אחד צריך לגלות את הממד התורני האלוהי לפי ערכו ולפי אישיותו, ולא לתת לבירור הזה, אם אפשר לומר, לעבור על ידו ולא להתברר. הייתי שמח לשמוע כמה מילות סיכום מכם על הסוגיה הספציפית הזאת, כי אני מרגיש שהסוגיה הזאת הייתה מאוד מאוד חשובה. היא הכלילה ומקדה את כל מה שלמדנו עד עכשיו לאיזושהי נקודת, הייתי אומר, לאיזושהי נקודת מטרה. ככה נרגשתי בשיעורים האחרונים. נכון או לא? נריה, מה אומר? וצריך להשקיע המון, לא להיות שטוף בזרם החברתי שיוצר העתקות מדומות בין עם לעם ובין אדם לאדם. זה מאוד נוח, גם בבית המדרש, כמו שדיברנו, להיכנס לשטנץ של הישיבה, לפס הייצור של הישיבה, להסתכל על הרבנים שלי או על החברות שלי ולעשות זור והדבק. זוכרים את הפסקה על ביאליק? ישנם שיצאו לתרבות רעה. תרבות, רע. כן. יכול להיות. אומר דניאל כאן נראה מאוד מעניינת, שאם לפי החשבון שלמדנו היום, שהוא על גבי כל מה שלמדנו בזמן האחרון, יוצא לפי זה שאם אדם יכול לזהות בתחום מסוים של חיים, למשל, בבית המדרש, בלימוד הלכה, שהוא נוטה יותר לדברים יותר פרקטיים ומעשיים, אז יכול להיות שזה קשור גם, ויהיה לזה השלכות מעשיות גם, בפונקציות התפקודיות, הטכניות, החומריות של החיים שלו. לגמרי, כי זאת הנפש. מצד אחד, אני כן חשוב לי להדגיש פה, כמו שניסית עכשיו להדגיש, שזה מאוד לא נכון לחלק את החלוקה הדיכוטומית הזאת, שזה פת לאכול וזה אומנויות. רובנו בחינת בגד ללבוש. והבגד ללבוש הזה הוא כולל את שלושת הממדים. את הגוף, את הנפש ואת האלוהי.
יש את העיקר.
מה? עכשיו, כל אחד צריך, בדיוק, כל אחד אומר דניאל, בצדק, כל אחד צריך למצוא את הקבוע שלו. אבל הקבוע, כמו שראינו בעין היה, זה לא זמן. זה היחס. היחס הפנימי, זה הקבוע. טוב, סיימנו את החלק הזה, מתחילים עמל תורה, עוד שתי דקות.